ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, מתחילים חדש, וכדרכנו מדי שבוע אנחנו לומדים את ההקדמה ואת הנושא שבו הבן איש חי בחר לעסוק בפרשה הזו. והשבוע, כמה געגועים יש היום מכל יהודי לבית הכנסת, וכמה נפלא הבן איש חי מורה לנו לעסוק השבוע מכל העניינים בעניין קדושת בית הכנסת, מקדושת המשכן והמקדש ועבודת הקורבנות, ישר לעבודת בית הכנסת, שנזכה כולנו לחזור להתפלל בבית הכנסת, תמידים כסדרם. איזה חידוש יש בעולם, אנחנו צריכים להתפלל על הזכות להתפלל בבית כנסת, להתפלל על התפילה, שנזכה. שבוע שעבר עסקנו בעניין התפילה, השבוע אנחנו עוסקים בעניין מקום התפילה. אז כנראה שאת התיקון של שבוע שעבר באמת, ברוך השם, עם ישראל עושה איזה תפילות, ובעזרת השם רואים ונראה ישועות, ועכשיו אנחנו גם רוצים לזכות לראות אותם בתוך כלים, שיהיה ישועות מתוקות שנוכל להרגיש אותם, ואנחנו רוצים לעסוק בענייני קדושת בית הכנסת, ונתחיל את הלימוד של השבוע. פסוק שממנו יוצא הבן איש חי, אל הלימוד של השבוע, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו. בוא נקרא את זה בפנים כדי שנראה את כל הנושא. וידבר אדוני למשה לאמור, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את השמוע לאדוני, איל תמים מנצון בערכך, כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. מה סדר התיקון? מה הבעיה ומה סדר התיקון? הבעיה היא שאדם מעל בטעות אכל קודש, השתמש בקודש וכו'. ומה התיקון? שלושה דברים. משלם את הקרן, מה שהוא נהנה, מה שהוא מעל, מוסיף חמישית ממה שהוא מעל, ומביא קורבן. אנחנו מתמקדים בפסוק של ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו. ואולי הקדמה לכל הלימוד בספר ויקרא. יש פה שפה. יש פה שפה פלאית, שאנחנו קצת התנתקנו ממנה, קצת 2000 שנה של געגועים אליה, ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא לגמרי מבינים, לפחות אני מרגיש ככה, לא מבין את שפת הקורבנות. מה אני לוקח מזה אליי, בכללי ובפרטי, בכל קורבן, ובניואנסים המיוחדים שיש לכל קורבן, וננסה טיפה לתת דרך הבן איש חי כמובן, איך להתבונן על הדברים. אומר הבן איש חי, נראה לי, בסייעתא דשמיא, ואמרו רבותינו ז"ל, עתידים הצדיקים שיאמרו לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. איזה דבר מבהיל. מה הכוונה? תורה הפשט המדרשי, שונה מהציורית והמדגישה של חז"ל, היא שראויים יהיו הצדיקים שיאמרו להם קדוש כמו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. מה, אדם יכול להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא? הסבר נפלא מביא הבן איש חי. ופירשתי בסייעתא דשמיא, הכוונה, מה הכוונה שיאמרו קדוש כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא? שיאמרו 3 פעמים קדוש. שקדושת הצדיקים תהיה קדושה ב3 מובנים, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש, קדוש. והטעם שזוכים לדבר זה לעתיד דווקא ולא בימינו. למה היום אין קדושה משולשת כזאת לכל צדיק? כי זכיית האדם ב3 פעמים קדוש, 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 הוא מכוח שלמותו ב3 קדושות, שהם קדושת המחשבה וקדושת הדיבור וקדושת המעשה. ולעת עתה, אינה נמצאת שלמות 3 קדושות אלו כראוי אצל כל הצדיקים, בלי שום חיסרון. גם צדיקים, חלקם, ובוודאי מי שלא זכינו להיות צדיקים. אז יש לנו פגם בשלוש הבחינות האלה, של מחשבה, דיבור ומעשה. מה שאין כן לעתיד, שישתלמו כראוי. ולכך זוכים בשבח שלוש פעמים, קדוש, קדוש, קדוש. מי שיראה צדיק לעתיד לבוא, שנזכה לראות את הצדיקים כבר, ומעלתם הגדולה, והלוואי ונזכה להיות מהם, אבל לפחות שנזכה לראות כאלה צדיקים, שכל הצדיקים, כל גדולי ישראל יהיו כאלה, ובעזרת השם כל ישראל יהיו כאלה, שנזכה לראות צדיקים שמקדישים, מפרישים, מייחדים את כל המחשבה שלהם, את כל הדיבור שלהם, את כל המעשה שלהם, רק לעבודתו יתברך, ולא לשום דבר אחר. אנחנו מכירים בדרך שהבן איש חיים מבאר את הדברים, זה שאנחנו לא נבדלים מדברים אחרים. אנחנו לא מתנזרים מדברים אחרים. אלא כל עיסוקנו בכל הרבדים שבעולם, יהיה אך ורק לעבודתו יתברך. החשיבה לעבודתו יתברך, גם אדם שחושב על ענייני משפחתו, ועל ענייני עסקיו, ועל ענייני החברה שבה הוא נמצא, הכל יהיה מתוך מחשבה של איך עושים את כל זה לשם שמיים. וכשהוא מדבר עם אנשים, כל דיבורו יהיה כדי לגדל את כבוד השם, ולעורר את נשמות ישראל, ולקרב לב ישראל לאביהם שבשמיים, ולעורר את הלבבות לעבודת השם. וכך גם במעשה. גם כשבן אדם חותך סלט, גם כשבן אדם נוהג בכביש, גם כשבן אדם עושה כל דבר, הכל יהיה לשם שמיים. לא תהיה לו נסיעה אחת שהיא לא לשם שמיים, וגם כל רגע ורגע בנסיעה שהוא נוהג, שגם זה דבר שצריך להם כבר להתפלל עליו, כל רגע ורגע שהבן אדם נוהג, גם יהיה לשם שמיים. סיפר לי פעם, עכשיו שהרב קופמן, סיפר לי שמרוב עיסוק בללמוד וללמד, הוא טעה מתי הוא יעשה לעצמו סדר בעבודת המידות ובבין אדם לחברו, שבו הוא ממוקד בזה, לא שהוא רק שומר ומשפר, אלא עושה לעצמו תרגול ושיעורי בית בין אדם לחברו. והוא היה מקפיד לנסוע מירושלים למרכז לבקר, אני חושב, את הוריו, אמו אני חושב, וזה היה סדר עבודת המידות שלו, של זהירות, עם זריזות, עם דייקנות, עם אדיבות, עם בן אדם לחברו, לא להתעצבן כשמישהו מתנהג כמו שצריך, כמו לתת לבן אדם להיכנס לפניו כשהוא צריך להשתלב בכביש, גם אם לא תמיד הוא ישתלב כמו שצריך. כל תנועות הנפש שהוא רצה להתאמן עליהם, ייחד את הנסיעה להתאמן על תכונות הנפש כדי לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא שיהיו מידותיו מתוקות, מתוקות ומתוקנות. אז אפשר לעשות את זה גם היום, ובעזרת השם, העבודה של היום היא זו שמביאה אותנו לשלמות ולחיי עולם הבא, שנזכה להיות כמה שיותר כאלה, קדושים, 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 במחשבה, בדיבור ובמעשה. והנה ידוע, דאין האדם שלם בשלוש קדושות הנזכרות, שהם של המחשבה והדיבור והמעשה, אלא אם כן, יזכה לטבוח יצרו. על דרך מה שאמר דוד המלך עליו השלום, וליבי חלל בקרבי. דקאי על יצר הרע שנקרא לב. ועל בעל תשובה באמת, אמרו רבותינו ז"ל, זובח יצרו ומתוודה עליו. גמרא בסנהדרין. ולכן בעל תשובה נקרא טבח, שעושה טבח ליצר הרע. שלב שהוא שלב כואב וצריך להסביר אותו. המהר"ל מבאר שיש שני שלבים בסדר תיקון היצר. שלב ראשון הוא שהאדם מנצח את היצר. מפרק אותו, מכניע אותו, שובר אותו, שולט בו לחלוטין, לא פועל על פי היצר הזה כלל. ורק אחריו יכול לבוא שלב שבו אפשר לקחת את היצר הזה במידה, במשקל ובמסורה. כמו שהסברנו בשבוע שעבר, להשתמש בכל דבר בזמן המקום הנכון, בכמות המתאימה, כן? כי אמרנו שרק, כשאמרנו יצר הרע, מה זה רע? אמרנו שזה שפע או לא במקום, או לא במידה, או לא בזמן. אז כשאני מנצח את היצר הרע שנזכה, אחר כך צריך לקחת את היצר, לבדל אותו מהרע, שזה היציאה מהמקום, הזמן והמידה, ולהשתמש בו רק כיצר, ככוח יצירה. אבל זה נעשה בשני שלבים. שלב ראשון צריך, כמו בהורדות ידיים, להוריד אותו עד הרצפה. להכניע אותו. לא להשתמש ביצר שאנחנו יודעים שהוא שולט בנו. ואחר כך לאט 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 להרים ולתת לו מקום רק במידה שצריך אותו ליצור לעבודתו יתברך. ולכן אנחנו עוסקים פה בשלב הזה. מה אמר דוד המלך עליו השלום? תן לנו דרך. וליבי חלל בקרבי. הגעתי למצב, אומר דוד המלך, שיש לי חום במקום שבו יש התעוררות רגשית, לבבית, לעניין היצירה, ואני עושה את כל עניין היצירה בצורה מושכלת לעבודתו יתברך. ניצחון על הרע שביצר ועל התכונות שבהם הוא צריך להתמודד לחלוטין, ורק אחר כך, כן, לא קוראים למי שהורג את היצר שוחט או טובח, קוראים לו טבח. למה? כי טבח, אחרי שהוא לקח את הבהמה המתה, הטבח עושה ממנה מטעמים. אפשר לקחת את היצר אחרי הניצחון ולקחת אותו ולהשתמש בו כדי לעשות ממנו מטעמים. אולי על דרך האפשר להגיד איזה סימן בדברים שעולים על המזבח. את מה צריך לשחוט? לפני שאנחנו באים הביתה, צריך לשחוט 5 דברים. את הפראות, את הגסות שבשור, את הכוחניות שבעיל, את העדריות שבכבש, את היצריות השגעונית שבעז, ואת קלות הדעת שבציפור. אלה 5 יצרים שאדם צריך לשחוט אותם, אבל את מהותם, את דם הנפש, ישפוך אל יסוד המזבח. ידייק אותו, יטהר אותו. יסוד זה צדיק, כן? בדרכו של הצדיק, להיות כזה שלוקח את כל היצרים אך ורק אל יסוד המזבח, אל נקודת הצדיקות שבה אני מקריב ומקרב את כל העולם לריבונו של עולם. אז אנחנו הולכים לעשות מטעמים מהיצר. ומי שזכה להיות טבח, שעושה טבח ליצר הרע, אז זוכה לקחת את כל כוחות נפשו, כן? לשלמות 3 פעמים, קדוש, 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 שהם אחת במחשבה, ואחת בדיבור, ואחת במעשה. לכן תמצא 3 פעמים, קדוש, 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 רמוזים במילוי אותיות, טבח, שהם ט' במילוי, ט' י' ת', ב' י' ת', ח' י' ת'. לשלושתם מילואם, המילוי שלהם ביחד, מספרו קדוש. וואו, איזה רמז נפלא. וזה שאמר, עכשיו אנחנו נסביר את הפסוק על פי ההקדמה הזו, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. על דרך הרמז, ואת, כלומר, אותיות וו א' ת', אשר חטא, אשר בהם הוא פספס, בהם הייתה החטאה, הקלקול, מן הקודש ישלם. צריכים להסביר מה זה ואת שאותו הוא החטיא. מסביר רבן איש חי, דעות א', רמז למחשבה, שמכונית בשם א', למד, חנך, כמו שהרב מביא בתחילת רש מילין, שהיא מכוסת ונעלמת, בשתי מובנים. א', כי הא' היא מכוסה בכל האותיות שאחריה. קודם באלף, ואז כל שאר האותיות, הן כאילו מסתירות אותה. דבר שני, עניינו של האילוף הוא להוציא אל הכוח, מן הכוח אל הפועל. לעזור לאדם למצוא את מה שבתוכיותו, בפנימיותו, ולהוציא אותו בפועל אל המעשה, מאלף עד תו. צריך להסביר אותיות, א' ו' תו ועת, אז מתחילים באות א'. דעות א' רמז למחשבה, שמכונית בשם א', שהיא מחוסת ונעלמת, כמו שכתבו המקובלים ז"ל. כשהאדמו"ר פיאסצנה בחובת התלמידים מסביר איך צריך להתבונן המחנך על התלמיד, אז הוא אומר שהוא צריך לראות את הנקודה הפנימית שנמצאת בהסתרה, שאפילו התלמיד לא יודע שהיא נמצאת בתוכו. וגם אם אתה לא רואה אותה, אז תדע שהיא שמה, ואתה לא יכול באמת לחנך בן אדם עד שאתה לא מוצא את הנקודה הזו, הפנימית, הגנוזה בו, ואותה צריך לחנך, אותה צריך לאלף, בינה, כן, לקחת מהמחשבה אל הבינה, אל הדעת, אל המעשה, את נקודת הפנימיות שיש בתלמיד שלך, ולדעת גם אם אתה לא רואה אותה, שהיא שמה, ואפילו שאין לך תפיסה בה, אתה רק חושב שהיא שמה, אז כאן מתחילים. תחנך את המחשבה הזאת, תחנך את הידיעה הפנימית הזאת שבכל אחד ואחד שאתה פוגש, ואתה עובד איתו, ואתה לומד איתו, ואתה חי איתו, יש את הנקודה הפנימית הזאת, והוא לא צריך להשתנות. הוא רק צריך לגלות את המחשבה הטובה הזאת שבתוכו, את המחשבה היסודית הזאת שיש בו, שהוא רוצה להיות טוב, הוא לא יודע לפעמים איך, המידות שלו עוד לא מיושרות כדי לעשות את זה במעשה, הוא עוד צריך ללמוד הרבה על החיים ועל העולם כדי להצליח לבטא ולהאמין בטוב שבעצמו, ולזהות את הטוב שבעצמו ולפעול עם הטוב שבעצמו. אבל אתה כמחנך, קודם כל צריך לחנך את עצמך ואותו, שזה המחשבה הכי אמיתית ושורשית שיש בתוכו. מה? הרצון הפשוט, הישר, המועצל מריבונו של עולם, בתמצית הנשמה של אני רוצה להיות טוב. מה, מעין מה שחז"ל אומרים, שמשביעים כל תינוק לפני שהוא בא לעולם, ואומרים לו, תהי צדיק ואל תהי רשע. מה עוזרת השבועה הזאת? מי זוכר אותה? מסביר המהר"ל שצדיק פירושו להיות מי שמגלה בתוכו את הטוב. והשבועה עניינה להטביע בנפש של התינוק, וליצור תנועת נפש לכל החיים, שהיא הרצון של כל אדם במין האנושי, פשוט להיות אדם טוב. ומזה באים מורכבויות וסיבוכים גדולים אחר כך. כי יש מי שהוא מצליח להיות טוב, ויש מי שרוצה להיות טוב, אבל הוא מיואש. ויש מי שרוצה להיות טוב, אבל הוא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אבל עדיין הנפש בתוכה תמיד רוצה להיות טוב. תמיד מחפשת איך להיות טובה. גם אם היא לפעמים קוראת לאור חושך ולחושך אור. וזה תפקידו של משיח כדי להביא לעתיד לבוא, להפוך החשוכה לנהורה. שכל מי שחשב שטוב זה חושך, יראה עכשיו שטוב זה אור. וממילא, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. למה שאדם יבחר במוות? וממילא כולם יקיימו ובחרת בחיים. רק לדעת מה טוב באמת, מה רע באמת, וממילא, כשאדם מפנים מה באמת טוב בחיים שלו, אז הוא ירצה את הטוב. זה טבעו. על זה השביעו אותו, זה תנועת נפשו. כך הוא יהיה טוב. ולכן הרבה פעמים זה עבודת המורה בכיתה. ללמד את התלמיד רק ולשכנע אותו ולהפנים בו מה זה טוב. ואת השאר תעשה הנפש הבריאה הטבעית שרוצה להיות טובה. אז זה א'. א' היא המחשבה הגנוזה הזאת, כן, כמו שסיכם ואמר הרב חנן פורט, בסך הכל רציתי להיות טוב. אם זה יהיה סך כל מה שאנחנו רוצים בחיים, מצבנו באמת טוב. אז זה א', כן, מהמילה ואת אשר, ואת אשר חטא מן הקודש. ואות ו', מה שדיברנו בשבוע שעבר באריכות, רמז לכל, שהוא הדיבור. דעות ו' הוא סוד כל, והערכנו בשבוע שעבר, האות של יעקב אבינו, כוח התפילה, כנודה. ואות ת', רמז למעשה, שהיא גלויה, ואין לך עוד גלוי כמו ת'. מסביר בן איש חי, מפני שהיא סופה דכל דרגין. ואין אות אחרת אחריה לחסותה. כלומר, כמו שאמרנו בהתחלה, א' מוסתרת על ידי כל האותיות, והאות האחרונה הגלויה היא תו, ולכן היא גם נקראת תו, היא סימן, רואים אותה, היא מוטבת על המציאות, כלומר, האור העליון יורד מהאלף, שהיא מורכבת מיוד וו' ודלת, כל אחד לפי איך שהוא כותב בספר תורה, כן? א' גנוז בתוכה י' וכל אות יש בתוכה עוד ועוד ועוד גילויים עד שיורדים אל התו שהוא הגילוי במציאות. וזה שנאמר, ואת מחשבה זה האלף, ו' זה הדיבור ותו זה מעשה. רמז למחשבה ודיבור ומעשה נרמזים באותיות ואת. אבל מה הוא עשה לאותיות האלה? אשר חטא מן הקודש. פירוש חיסר אותה מן הקדושה שלהם, מלשון ואני ובני שלמה חסרים, ישלם אותם בקדושתם, יתקן אותם, ישלים אותם בקדושתם. איך? על ידי, המשך הפסוק, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו. מה זאת אומרת? אשר חטא מן הקודש, פירוש חיסר אותם מן הקדושה שלהם. מלשון ואני ובני שלמה חסרים, איך הוא מתקן אותם? ישלם אותם בקדושתם על ידי דחמישיתו. היא התשובה. למה חמישיתו היא התשובה? הרמוזה באות ה, שמספרה חמישה. יוסף עליו בתוספת מרובה. מה זאת אומרת? ה, עוד אחרונה, בשם הוויה, עוד של דוד המלך, שהוא חידש עולה של תשובה לרבים. הוא השלים את כיסא השם על ידי השלמת עניין התשובה בעולם. איפה היו הרגליים שלנו? איך היה העולם מתקיים אם לא החידוש הגדול שהכל אפשר לתקן? ושהתשובה יכולה בתשובה מהאהבה להפך אפילו זדונות לזכויות. ושיש תיקון ותשובה קדמה לעולם, כי החטא מובנה בעולם על מנת שהאדם יוכל לתקן ולהעלות אפילו את הטעויות שלו, ועל ידם והתשובה מהם, חס חלילה לא שעושים עבירות, אלא כשיש נפילות בעולם מטבע העולם, על ידי זה שהאדם מתמודד איתם ועולה ומתקן, זה עניינו של עולם. אחרת האדם היה מתייאש אם הוא לא היה מבין שזה בדיוק הניסיון. אז ההיא האחרונה הזאת, על ידי התשובה, הרמוזה באות ה' שמספרה חמישה, יוסף עליו בתוספת מרובה. הרבה תשובה. נכון? הרי לכאורה תיקנתי. הבאתי קורבן על מה שמעלתי. ושילמתי את מה שמעלתי. למה אני צריך עוד להוסיף חמישית? מה ההיגיון? למה אדם חוץ ממה שהוא מחזיר את מה שהוא מחזיר, לבית המקדש, ומביא קורבן לבית המקדש. צריך גם להוסיף חמישית. תשובה, אדם צריך ללמוד מהעניין הזה להרבות בתשובה. וחמישיתו יוסף עליו. גם אם תיקנת את המעשה, זה לא מספיק. תוסיף מזה. מה תוסיף מזה? תדבר אחרת, תחשוב אחרת. תשובה היא לא תיקון המעשה רק. תשובה התשובה היא תיקון האופן שבו מתבוננים בעולם. עין רעה היא לא הסתכלות קנאית. עין רעה שורשה בחוסר אמונה שלכל אחד יש מה שצריך להיות בידו. עין רעה מתבטאת בברכה לבטלה כל בוקר, כשאדם מברך שעשה לי כל צורכי, ולא מאמין במה שהוא אומר. והוא חושב שחסר לו ולאחרים יש משהו שהוא היה צריך ואין לו. אדם שלקח דבר שלא שלו, אדם שעשה דבר בלי לחשוב עד הסוף על התוצאות, אדם שהיה לא זהיר ולא ממוקד, במעשה הזה יש שורש פנימי שצריך תיקון. וחס וחלילה, כשקורה מעשה כזה, טוב שהוא קורה. כי על ידי זה האדם מתעורר לתקן את שורש המעשה, וכמו שאומר ספר החינוך, המחשבות הם אבי המעשים, ואם אין אב תולדה מניין. ולכן תיקון המחשבה הוא הדבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. ועל ידי זה שאדם שמעל עשה מעשה מעשי, טעה ואכל דבר שהוקדש לבית המקדש. התבלבל. הבלבול הזה נובע מחוסר זהירות בכבוד שמיים לדוגמה. או חוסר זהירות כללי, אולי הוא גם נוהג בלי לשים לב. אולי הוא גם מדבר עם הילדים שלו בלי לשים לב להשלכות של מה שהוא אומר. ומתוך הבלבול הזה, עכשיו יש פה תהליך שלם, הוא הולך לבית המקדש, הוא אומר, עשיתי טעות, מעלתי, אני צריך לשלם. הוא הולך והוא מביא קורבן, והוא מביא חמישית. הוא מוסיף תהליך פנימי של תשובה במחשבה, דיבור ומעשה, וזו הייתה מטרת הקדוש ברוך הוא, כשהוא גלגל לידו את הנפילה הזאתי, שהוא יחזור כלפי מעלה, מהמעשה הפגום עד אל המחשבה הפגומה, וגם אותה יתקים. או, פירוש נוסף, וחמישיתו, הם שני אותיות ה, שתי פעמים ה, ראשונה שבהוויה ואחרונה, ראשונה ואחרונה שבשם יוד קי וו קי. תשובה אילאה ותשובה תתאה. יוסף עליו. חלק את המילה עליו לשתיים. וקריבה על יוד וו. הם אותיות יוד וו שבשם יוד קי וו קי. שמשתלם בתשובה שהיא שתי האותיות ה' שבשם יוד קי וו קי. כמו שכתבו המקובלים, תשובה תשוב ה' לגדלותה ולמקומה. זאת אומרת, פלא פלאים, וחמישיתו, שתי החמישיות, שתי האותיות ה' שבשם הוויה, יוסף על יוד וו, על האותיות שהם עניינם המשכה, תוסיף את עניין ה... מציאות שאליה נעשה את ההמשכה. ובמציאות הזאת יש צמצומים, ויש בלבולים, ויש נפילות, ושם מתגלה הכוח הנפלא הזה של ההי, הוא כוחה של תשובה. ולכן אדם צריך לדעת שגם אם הוא עשה טעות נוראית, כמו לדוגמה, גנב בשוגג, אבל מבית המקדש, מה זה? איך הגעת לדבר כזה? כונב מבית המקדש, ממלך מלכי המלכים. בכל זאת יש על זה תשובה ותיקון. תיקון של מעשה ותיקון של מחשבה. היי, תתאה ואלונה. תיקון שחושב איך לתקן את המציאות, ותיקון שמבין שבעצם כל המציאות הסתובבה כדי שעל ידי הטעות הזאת אני אתקרב עוד יותר לריבונו של עולם. וזה היי אילאה, היי שמעלה אותי מעל לבב של המציאות לכיוון היוד העליונה, שהופכת אותי יותר מחובר לריבונו של עולם. להגיד ריבונו של עולם, אתה לא מלך שמי שגנב לא מורידים לו את הראש, אתה אבא, שאם לקחתי דבר בלי רשות ואני חוזר ואני מבקש סליחה ולומד ומתקן, זה יוצר קרבה גדולה יותר בינינו. וההיי העליונה הזאת שהיא לא תשובה מן המעשה, אלא היא התשובה אל המקור, התשובה להיות בן של מלך, התשובה להיות קשור לנשמתי, התשובה להיות קשור לאבא בכל חלק וחלק מחיי, היא בשבילה נברא העולם. העלים מאיתנו הקדוש ברוך הוא וביקש מאיתנו לפרוץ את ההעלם הזה ולהתחבר אליו. והחמישיתו, שתי ההם, תיקון המעשה ותיקון זה שהייתי רחוק מאבא. יוסף עליו על יוד וו, תוסף עד שתהיה מחובר לשם הוויה שלם, יוד קי וו קי, בכל הכלים שיש לך בחיים, מחשבה, דיבור ומעשה. נמצא. שלמות איש ישראל הוא בשלמותו בשלושה מיני הקדושות הנזכרות. ולכך כמה דברים יקרים ניתנו לישראל בשילוש. והתורה שהיא חיותה משולשת בתורה נביאים וכתובים. וניתנה בירח תליטאי סיוון על יד תליטאי משה שהוא בן שלישי. וכן המצוות הם משולשים שמצוות וחוקים ומשפטים. וכן התפילות משולשים שחרית, מנחה וערבית. וכל אחד מהם הוא גם מכוון יותר לאחד מהם, למחשבה, דיבור ומעשה. וכן מקום התפילה, שהוא בית הכנסת, הוא גם כן משולש בשלוש קדושות. ספר תורה, ארון קודש, ובית הכנסת עצמו. ששם קדושת ספר תורה שהיא כנגד קדושת המחשבה שבאדם. כי התורה היא חוכמה, ששם סוד המחשבה. ולכן נקראת תורת חסד, כמו שכתוב, ותורת חסד הלשונה. ולכך כן, כי החוכמה ממשיכה אל החסד. חוכמה, חסד ונצח. ולכך ניתנה על ידי משה רבנו עליו השלום, שהוא יסוד החוכמה. ועוד שם, קדושת ארון קודש, שהיא פחותה מקדושת ספר תורה, והוא כנגד קדושת הדיבור. כי כל דיבור הוא סוד כלים, להכניס מחשבות בתוך כלים של עולם הזה. זה האותיות, יש להם כבר צורה, יש להם מידה, הם כלי. ועוד שם, קדושת בית הכנסת עצמה, שהיא פחותה מקדושת ארון הקודש, וזוהי כנגד קדושת המעשה, ולכך נצטוונו לנהוג כבוד ומורה בבית הכנסת. כי המכבדת בית הכנסת, שהיא משולשת בשלוש קדושות, הבית כנסת עצמו הוא מעשה, וארון הקודש הוא דיבור, והספר תורה עצמו הוא מחשבה, מי שמכבדת בית הכנסת שכוללת שלושתם, כי המכבדת בית הכנסת שהיא משולשת בשלוש קדושות, שיהיה נשפע קדושה משולשת לנפש רוח ונשמה שלו, כן? נפש היא עשיית הדברים במעשה, והרוח במחשבה, באידיאולוגיה, והנשמה היא אותה מחשבה, תמצית הטוב, כן? הרוח, האידיאולוגיה, יש לה כבר מילים, יש לה הגדרות, הנשמה היא תמצית הטוב שבאדם, הוא יהיה קדוש בשלוש קדושות. הוא יצליח לתקן רוח ונשמה, נפש, סליחה, במעשה ורוח, בדיבור, נשמה, במחשבה, בשלוש קדושות. אנחנו מתגעגעים לבית כנסת. אנחנו רוצים להיפגש כולם יחד בבית כנסת. אנחנו רוצים שתשרה שכינה בבית כנסת. אנחנו רוצים לתקן מחשבה, דיבור ומעשה שלנו, של כל עם ישראל. אנחנו מתפללים שנזכה, שמתוך הגעגוע הזה, שאנחנו מתגעגעים לבית הכנסת, ורוצים סוף סוף לזכות, יתעורר בנו הגעגוע לשלמות של עבודת השם במחשבה, בדיבור ובמעשה, ובעזרת השם נזכה לראות גאולה וישועה לכל עם ישראל מהצרה הזו וממנה יבשע, בעזרת השם לאחדות גדולה ולחיבור גדול במחשבה, דיבור ומעשה לכל עם ישראל, בעזרת השם, בבית המקדש עוד השנה, קורבן פסח. שבת שלום.